ובוקר טוב. שאלה ראשונה. בוקר טוב הרב. איך זה מסתדר? שמצד אחד, יהודה באידאל היה אמור למלוך עד ביאת המשיח. ומצד שני, על בנימין נאמר שימלוך בבוקר ובערב. נו, זה בדיוק מה שזה אומר. שיהודה יש לו ההתמדה, המתמדת. זה כמו שמה שאת אומר, קורבן התמיד. מה זה קורבן תמיד? מקריבים אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. מה קורה באמצע? אין קורבן. אבל זה נקרא קורבן תמיד. אותו דבר לגבי נר תמיד. כן, המנורה, הנרות לא דולקים 24 שעות ביממה. זה נקרא תמיד. אז גם כן, יהודה מולך רוב הזמן. אבל כשיש משברים, אז בנימין. שאלה שנייה, הרב הסביר, אגב, זה גם מה שמסביר הרמב"ן, מדוע שמואל המליך, למה הקדוש ברוך הוא ציווה להמליך מלך מבנימין תחילה? כי באותה שעה המלכות לא הייתה רצויה לפני השם. אז לכן זה לא יכול להיות מלכות מתמדת באותה שעה. שאלה שנייה, הרב הסביר שהכוונה שיעקב לומד שכל זרעו ממשיך בנצחיות. האם זה נכון גם למי שסובר שעשרת השבטים לא עתידים לחזור? כן, בוודאי. כי גם מי שסובר שעשרת השבטים לא עתידים לחזור, הוא בוודאי סובר שיש בתוכנו מעשרת השבטים. אלה שהחזיר ירמיהו. כך שיש בכל מקרה בתוכנו 12 שבטים. רק השבטים שגלו לא עתידים לחזור לפי אותה הדעה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, ואנחנו בפרק נון. כן, אז פסוק ד' ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. שימו לב פה, מה? ג' קראנו את זה, קראנו. מה? כן, 70 יום, 40 יום. לא הסברנו על זה כלום, אבל... טוב, יודע מה נקרא, זה כזה אצלך טוב. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים 70 יום, ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. זה פה אנחנו רואים ירידה כפולה של מעמדו של יוסף. א', הוא לא מדבר ישירות אל פרעה, אלא רק עם ביתו. דבר נוסף, הוא מדבר גם אל בית פרעה, הוא מדבר בתחנון, אם נא מצאתי חן בעיניכם. זאת אומרת, ברור שככל שהגלות הולכת ומתקדמת, אז גם המעמד של יוסף הולך ויורד. ואבי השביע אני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ואתה אלנה והגבירה את אביו השואה. אצל המצרים הנושא של הקבורה היה נושא מאוד משמעותי, לכן שאלה כזאת היא בוודאי משמעותית מבחינתם. ויומר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביע איך. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם, עזבו בארץ גושן. עכשיו נשים לב פה ש... העולים הראשונים זה עבדי פרעה. באופן נספח נלווים אליו האחים שלו. שוב, האירוע הופך להיות אירוע מצרי. אירוע מצרי מובהק שבו לבני ישראל יש רק חלק משני. ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהיה מחנה כבד מאוד ויבוא את גורן האתד אשר בעבר הירדן. והספדו ש... לא, המצרים האמינו בהמשך החיים בקבר. זה מה שהם האמינו. לא בתחילת המתים. ויבואו עד גורן האתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויס לאביו אבל שבעת ימים. מה זה עבר הירדן? איפה זה עבר הירדן? אפשר להגיד שזה עבר הירדן מזרחה, אבל אין לזה כל היגיון שיעשו כזה סיבוב כדי להגיע לחברון, לעבור דרך עבר הירדן המזרחי, ואז לעבור את הירדן, ושוב לפנות דרומה אל חברון, ודאי שאין הכוונה לזה. אלא, מי שכותב את התורה מזה, זה משה. משה איפה נמצא? בעבר הירדן המזרחי, בשעה שהוא כותב את התורה. אז, ואז כשהוא מדבר על ארץ כנען, זה עבר הירדן המערבי. לכן הוא אומר, אשר בעבר הירדן, הכוונה בצד שלנו, בצד של עבר הירדן המערבי. אם לא, זה קשה להבין את זה. כן. והספד הוא שם, הספד גדול.
זה התנועה שתהיה אחרי זה.
אז אפשר להגיד שזה התרמה של הסיבוב של בני ישראל העתידיות. כן, אבל אני לא חושב שעבדי פרעה היו סוחבים דרך המדבר ודרך אחר כך פנות צפונה. הדבר הזה אין לו סבירות. יותר פשוט לומר שעבר הירדן, וחרוד מצד הפשט. יכול להיות שהכתוב השאיר את זה עלום בשביל לאפשר את הפירוש שאתה הבאת, שזה גם התרמה של המסלול של בני ישראל העתידי. אבל יותר פשוט להגיד עבר הירדן המערבי. והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, ומזה בירושלמי למדו שבעת ימי אבלות. הרי מעיקר הדין, אבלות דאורייתא זה יום אחד. שבעת ימים דרבנן. זה לפי הבבלי. לפי הירושלמי למדו מיוסף. כן? עכשיו מעניין שזה עוד לפני הקבורה. אבל זה כמו שהוא קבור, אפשר לומר. או יש הלכה שאדם יושב שבעה משעה שנמסר המת לכתפים. זאת אומרת, אם הוא לא משתתף בהלוויה, והוא שלח אנשים לקבור מאותה שעה, למרות שעוד לא קברו בפועל, הוא יכול כבר לשבת שבעה. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים. עכשיו, מה זה גורן האטד? חז"ל אמרו שכל אחד ממלכי כנען, היו 31 מלכים, הניחו את כתריהם על קברו של יעקב. זאת אומרת שזה נראה, כל הכתרים, הם היו קוצניים, אז זה נראה כמו קוצים, אטד. אטד זה עץ קוצני. ואז יוצא שיעקב עצמו הוא המלך ה-32. כן? כלומר, אם יש 31 מלכי כנען, ומניחים את כתריהם על קברו, אז על ארונו, סימן שהוא עצמו מלך. אז יש לנו פה 32 מלכים. 32 מלכים כנגד למד בית נתיבות חוכמה, וזה בעצם מה שעתיד להיות עם יהושע בן נון, שהוא המלך ה-32, והוא הורג 31 מלכים. ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. המילה אבל, למקום, הכוונה, מקום קרוב. כן? כלומר, אזור גבול. אז, אבל הכתוב עושה דרש. על כן קרא למקום אבל מצרים אשר בעבר הירדן. עכשיו, עד עכשיו התיאור הוא תיאור של... מה?
כן.
אבל מצרים, אבל מצרים. אפשר להגיד את זה, אבל אפשר גם להגיד שקראו למקום הזה גם גורן האטד וגם אבל מצרים. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים שהכתוב לוקח שמות שכבר ניתנו ועושה להם דרש. אז הביטוי על כן זה לא מסיבה זו קראו כך, אלא ראוי להיקרא המקום כך. ויעשו בניו לא כן כאשר ציוון, ויישאו אותו בניו ארצה כנען. עכשיו כאילו, הסיפור הראשון והסיפור השני לא קשורים זה לזה. כלומר, עד עכשיו דיברנו על זה שהמצרים מביאים את יעקב, עם הרכב והפרשים וכל האנשים וכולי בין מצרים. אחר כך אומרים, אתה יודע מה, בני ישראל לקחו את אביהם לארץ כנען. כאילו, מתעלמים לחלוטין מהסיפור המצרי, יש לנו פה סיפור יהודי, אפשר לומר. וזה אופייני למה שקורה בגלות, שיש שני אופני חיים. יש המאורעות כמו שהם נתפסים בעיני האומות, והמאורעות כצד הם, כפי שהם נתפסים מבפנים.
אפשר להגיד שהמצרים מהקטע הזה פה כבר חוזרים, ורק בני יעקב עולים.
זה קצת קשה, כי סגנון הכתוב הוא שהם העלו אותו. זאת אומרת, בוא נראה. ויסעו אותו בניו ארצה כנען. לא אחרי זה. אבל מה זה ויסעו אותו ארצה כנען? הרי המצרים נסעו אותו ארצה כנען. אבל הם כבר בארץ כנען. כשהם באבל מצרים, הם כבר בארץ כנען. אז מה זה ויסעו אותו ארצה כנען? אם אתה אומר שהם היו בעבר הירדן המזרחי, אז הם לא בארץ כנען, ויסעו אותו. כן, אולי. ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה, לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה ובאחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. זאת אומרת שאי אפשר לסיים את הסיפור של ספר בראשית, בלי שתהיה איזו התמודדות בין יוסף לאחיו בלי הנוכחות של יעקב.